ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אני מארח חבר שהכרתי דרך חבר. נכון, המגנט שלנו, וגם יצא שדיברנו איתו הרגע, אביעד רודן. ואחרי שהכרנו, יצא לנו אפילו לעשות עסקה יחד. עסקה שמדברת על השפה הצרפתית, ואני מארח את רפאל ליבסקר, שעכשיו אנחנו גם חולקים את אותו נטוורקינג, את ביז מייק ביז. אבל הפכנו להיות חברים, וזה יותר חשוב.
לגמרי.
ורפאל, מעבר להיותו עורך דין ונוטריון, יש לו גם עוד יתרונות של שפה, ויש לו עוד, כן, אבל זה תכף הוא יספר לנו. ואנחנו עומדים לדבר על אחד הנושאים, אני חושב שהכי אקטואלים בתקופה הזאת, זה על הצרפתים והעולים, או רוכשים מחול שרוצים לרכוש פה בארץ, ובכלל, בכל אלה שמטפלים, שמתעסקים פה וזקוקים לעזרה בשפה זרה. אז ברוך הבא, רפאל. ואני אשמח ככה, אם תציג את עצמך, תספר לכולם מי זה רפאל, למה אני שמח שאתה פה.
יופי. קודם כל, תודה רבה על הפתיח. בהחלט אני קודם כל מרגיש פה בבית, ואני שמח על הקשר בינינו ועל החברות. זה משלב פה באמת גם את הביזנס וגם את החברות. בהחלט. ובאמת אני אציג את עצמי, אז אני, כמו שאמרת, עורך דין, אבל אני קודם כל בן אדם, אז בהיבט האישי...
אחרת לא היית פה.
אוקיי, אז אני בן 44, אני נשוי לאורלי, אנחנו נשויים כמעט 20 שנה, יש לנו 4 ילדים, ואנחנו גרים במודיעין, מזה 16 שנה. ואנחנו... אני עורך דין, כמו שאמרת, לתחום הנדלן.
עורך דין ונוטריון.
עורך דין ונוטריון. הייתי שנים רבות עורך דין שכיר בכמה משרדים גדולים בתל אביב, ששם יצא לי לטפל בהרבה, ממה שאנחנו מדבר תכף, על הנושא של תושבים זרים. את הצרפתית אני מביא מהבית. אני נולדתי בארץ, אבל אבא שלי עשה עלייה לפני 50 שנה מפריז. אמא שלי מאנטוורפן, מבלגיה. אנחנו בית אירופאי, ההורים שלי פה 50 שנה בארץ יותר, אבל לגמרי אפשר לראות על החזות שלי, וגם מי שמכיר אותי, יש לי קצת בהחלט דברים אירופאים. עוד דבר אחד קטן על עצמי, אני אגיד, לא הרבה אנשים יודעים, אבל אני מטייל בשביל ישראל. זה פרויקט שכבר נמשך 5 שנים, וממש עוד חודש, חודשיים, אני מתכוון לעשות וי ענק, על המטרה הזאת שהצבתי לעצמי, זה משהו כמו 1,200 קילומטר של הליכה. הרבה סיפוק, במהלכם גם עברתי לעצמאות. את התהליך הזה, את ההחלטה של לצאת לעצמאות, קיבלתי על השביל. ככה שבאמת השביל הוא לא רק הליכה, אלא הוא הרבה קטע מנטלי ושל קבלת החלטות, ושל כנראה חלק ממשבר גיל 40.
אתה לא תאמין על מה אני רוצה להתחיל לדבר איתך, ולאו דווקא לצרפתים. אתה יודע... אני נתקל בזה שהרבה מאוד עורכי דין צעירים מסיימים לימודים ופותחים משרדים. ולפעמים זה מטריף אותי. זה מטריף אותי בגלל שאני אומר שחסר להם ניסיון. ואתה אמרת כאן, ואמרת את זה במובן מאליו, אני הלכתי לעבוד במשרדים גדולים, שם רכשתי את הידע.
כן.
תן טיפ, נתחיל בזה בקטן, תן טיפ לאלה שהיום מסיימים, לאלה שמתחילים, למה זה חשוב לעבוד במשרדים הגדולים האלה.
טוב, אז קודם כל, תראה, זה עניין של אופי. אני באופי שלי אחד שהוא יותר זעיר באופן כללי, וזה אומר שהמסלול מבחינתי היה כמו שיש לימודים וכמו שיש סטאז', אז יש גם את הסטאז' שאחרי הסטאז', זאת אומרת ללכת למשרד, ולהתמקצע וללמוד.
את הפרקטיקה.
את הפרקטיקה. אז לגמרי, אני באמת חושב שיש את התורה שבעל פה, ויש את התורה שבכתב, ובמילים אחרות יש את התיאוריה, ויש את הפילוסופיה, ויש את הפרקטיקה.
נכון.
והפרקטיקה היא שונה לגמרי, בטח במדינה כמו שלנו, שהיא את ה... כסטודנט שיוצא אחרי שהוא למד דיני מקרקעין ודיני קניין וחוזים, אתה מגיע פתאום למשרד ולפרקטיקה, ואתה לגמרי בהלם. אתה רואה את ה... מה למדת ומה כתוב שחור על גבי לבן, ומה שקורה בשטח הוא אחר לגמרי.
חד משמע.
ומצד שני, אני חייב לומר לך שבשלב מסוים אני דחפתי את עצמי לצאת מהמשרדים, כי יש איזשהו משהו נוח לפעמים, אתה יודע, להיות שכיר ולהיות בפינה שלך, במשבצת, וזה נחמד. אבל הרגשתי שאני צריך לעשות את הצעד הזה כדי באמת לעשות את מה שאני רוצה לעשות ואת מה שאני טוב בו, ותכף נדבר גם על הנושא הזה. אז כמו שמצד אחד היה לי ברור שאני עושה את הפרקטיקה הראשונית במשרדים, ועבדתי במשרדים למעלה מ-10 שנים. בשלב מסוים דחפתי את עצמי לתחום העצמאי, כי בסופו של דבר הלימוד הוא אינסופי, ואתה לומד תוך כדי תנועה ומה...
כן, אני חייב להגיד לך, אתה יודע, זה לא רק תופעה של עורכי דין. זה מתווכים, זה קבלנים, אנשים שלא עשו מטר הליכה ברגל, ואתה יודע מה, אני לימדתי הרי, אני לימדתי במרכז האקדמי למשפט ועסקים, לימדתי נדלן, קורס תעודה כזה, ש... באו וישבו אצלי תלמידים שנה רביעית במשפטים, שנה שלישית, אני לא מדבר על אלה של עסקים, שבעצם גיליתי שהם לא יודעים אפילו לקרוא נסח, ושלא, הם למדו, אבל הם לא ראו נסח בחיים שלהם.
היי, כאן צחי קווטינסקי, ואני ממש מתנצל שאני מפריע ולו לרגע קט לרצף ההזנה. אני מזמין אותך או אותך להצטרף אליי לקבוצת הוואטסאפ שלי, שם אנחנו מנהלים דיונים מעניינים, ולהצטרף לדיבור ולקבל מידעים על הפעילות השונה, לרבות זום הנדלן, ולשם כך ניתן למצוא מתחת לפרק את הכישורים המתאימים. אז הנה, תמשיכו להאזין, ותודה רבה שאתם איתי.
הם לא...
רע מאוד, רע מאוד.
הם לא ראו, ואני אומר דבר כזה. נכון שבהרבה מאוד מהמקרים, אתה הופך להיות שוליה בתוך המשרדים הגדולים האלה. אני מדבר לא בזמן שאתה בסטאז', אתה מדבר אחר כך. אבל אתה צריך לדעת, שאתה מקבל, אתה רואה איך חושבים עורכי הדין, אתה מקבל את הידע, ואז אתה יוצא יותר בשל. וכן, צריכים להיות, זאת אומרת, א', לא כל אחד מתאים להיות עצמאי, אוקיי? ולפעמים גם אתה נכנס למשרד, ואתה יודע, אתה מתקדם, אתה נהיה שותף, אבל מאוד חשוב, מאוד חשוב להתגלח קודם כל על ידע של אחרים.
אני אגיד לך, סליחה שאני קוטע אותך, צחי, אני אגיד לך משהו נוסף. אני חושב שההתמחות והקליטת הידע ולהיות שוליה היא לא רק באספקט המקצועי של להיות עורך דין או אם להיות קבלן או להיות יועץ נדלן או כל דבר אחר. אני חושב שגם באמת איך לנהל עסק. זאת אומרת, אני היום כעצמאי כבר מספר שנים מרגיש על כל צעד ושעל את נושא השיווק, את נושא הקשר הטוב עם הלקוחות, איך לשמר לקוחות, איך באמת לתת יחס לכל לקוח לפי מה שהוא צריך, לפי מה שהוא רוצה. ואת זה למדתי, גם את זה, שזה לא לכתוב חוזה. זה כבר לא קשור אם אתה עורך דין או שאתה בנגרייה או שאתה מוסכניק.
לא, חד משמעי.
זה למדתי גם כשכיר, והיה לי סטאז' מצוין. בכל המקומות שעשיתי היה לי סטאז' מעולה בדבר הזה.
יאללה, אז בואו נעבור לנושא יאללה. העיקרי שאנחנו
כן,
נפגשנו.
כן, בהחלט.
היום אנחנו פוגשים גם ישראלים דוברי שפה שאין להם את השפה. זאת אומרת, הם לא למדו עברית כמו שצריך, אבל אני חושב שבעיקר אנחנו רוצים לדבר על תושבי החוץ שבאים להשקיע פה בארץ. אנחנו שנינו טיפלנו, זאת אומרת, לקוחה שהגיעה אליי והבאתי אותה אליך, שהיא בכלל יהודיה, תושבת צרפת. ופתאום כל הכללים הם שונים. גם לי, אני אומר את זה בכנות, זה היה פעם ראשונה שטיפלתי בתושבת זרה, זאת אומרת, ידעתי את הכללים בגדול, לא הכרתי אותם ברמה הפרקטית.
כן.
ופתאום הכל שונה, המס רכישה, ההתנהלות, החוזה, הדרך שאתה רושם את הנכס. אז בוא ככה תכניס אותנו לתוך התחום הזה, מה שונה העולם של ההתקשרות החוזית פה בארץ עם משקיע זר, זה לא משנה, צרפתי, אנגלי, לא, זה לא משנה, לבין מה שאנחנו עושים פה ומכירים מהארץ.
אוקיי, זה כמו שאתה אומר, זה מתחיל קודם כל במנטליות. כשאנחנו נמצאים באירופה, אנחנו מטיילים בצרפת לצורך הדוגמה, אנחנו מרגישים לפעמים איזושהי חוסר נוחות וחוסר טבעיות להיכנס לחנות ולקנות איזשהו מוצר. זה ברור, אנחנו מתגברים, אנחנו עושים את זה. אבל כשאני נכנס לנעליים של לקוח שלי שמגיע ממרסיי או מליון או מפריז ומתעניין ברכישת נכס כאן בארץ, והוא מכיר את המדינה, הוא מגיע לפה פעם בשנה או פעם בשנתיים ויש לו אולי בן דוד שגר בנתניה, ועדיין זה משקשקות הרגליים. קודם כל השוק פה הוא מאוד מאוד יקר, וזה אני לא צריך לספר לך. וכישראלים אנחנו עושים הרי 1,000 בדיקות ועדיין רועדות לנו הברכיים. אז בן אדם שמגיע מצרפת ושם הון תועפות על נכס נדלן, הוא לא יודע מאיפה מתחילים ואיך ממשיכים ואיך מסיימים. ואני חושב שקודם כל זה מנטליות, הוא צריך מישהו שיעטוף אותו, שיתווך לו את הדבר הזה. איך מתחילים? ואנחנו תכף נראה שיש שינויים.
כשאתה אומר יתווך, שלא נתבלבל, אנחנו לא מדברים על תפקיד של המתווך.
ממש לא.
אלא מישהו שיחבר אותו יותר.
בדיוק, שיחבר אותו להוויה הישראלית.
מישהו שהוא יכול גם לסמוך עליו.
לגמרי, לגמרי. ולפעמים השם, אתה יודע, השם שלנו כישראלים, ואני מכליל פה את כולנו, הוא לא תמיד יצא לא יצא לנו שם כזה טוב, וחלק מהמקרים בצדק. אז צריך לתווך לו, אני מתכוון, צריך למצוא לו את הדרך להפגיש אותו עם האנשים הנכונים, ולהסביר לו מה כתוב ומה הכוונה, אוקיי?
אני רוצה שככה לחדד את מה שאמרת, בגלל שיש לי סיפור שאני מחזיק, שלא עשה טוב. אני, שנים היינו הולכים לדן קיסריה, שאשתי עוד עבדה בשירות המדינה. וכל פעם שהיינו באים, היינו פוגשים שם איזה צרפתי. עכשיו, אתה יודע, אנחנו לא מדברים עם כולם, לא, גם כל אחד בעולם שלו, אבל אתה יודע, בכל זאת יוצא שאתה נפגש בבריחה, ואתה רואה, וכבר נפגשנו כמה פעמים, התגלגלה שיחה בינינו. והסתבר לנו שהוא איש עסקים מאוד מצליח בצרפת, הוא קנה כאן שטח לבנות בית, הוא שכר שירותים של אנשי מקצוע, והוא גילה שהם מערבבים אותו, והם גונבים אותו, והם עושים שוחדים, והמנהל הפרויקט שהוא הביא לוקח שוחדים מכולם, והוא עזב את העסק שלו ובא לפה. זה דברים, זה גם קורה פה בארץ, כן?
בטח.
בגלל זה, האלף בית, זה באמת האמינות, ואני זוכר את הפרצוף של אותה וו, הלקוחה שלנו, שהיא פגשה אותך ואותי, ונתנה לך את היפוי כוח לקנות בשמת הדירה, זה ככה צריך להיות, ולצערנו לא כולם זה אנחנו.
כן, זה לא טריוויאלי, אבל זה באמת הבסיס. זאת אומרת, את הצעד הזה אנשים יעשו כשהם בטוחים, וכמובן שגם אני, לא כל המידע נמצא אצלי, מי כמוך יודע את זה גם, אנחנו אנשי הנדלן, יש לנו למצוא את הנכס, ויש לנו מישהו שייעץ בתחום המס, ויש לנו את העורך דין שיעשה את העסקה, ויש לנו שמאים ומהנדסים וקבלני שיפוץ, והרשימה עוד ארוכה, וצריך קודם כל באמת לעשות את החיבור הזה עם הלקוח, ושהוא יבין שאנחנו, לא הכל נמצא אצלנו, אבל אנחנו נדאג לו, אנחנו נעקוב ונוודא ששום דבר לא נופל בין הכיסאות. אז זה ככה בגדול. באופן יותר פרטני הייתי אומר שכן, כשיש תושב זר שקונה כאן דירה, נכס, יש כמה ניואנסים שהם שונים. קודם כל ברמה של הכסף. הכסף הרי נמצא שם, הוא נמצא בחול. עכשיו לך תביא אותו פה לארץ. היו שנים שהבנקים בכלל לא היו שואלים שאלות. היית מעביר כסף מפה להונולולו ובחזרה.
עכשיו עם הלבנת ההון הכל השתנה.
זה עולם חדש. הבנקים היום מפחדים מהצל של עצמם, וגם כשהכל קשר והכל תקין, ואני אומר לך, הלקוחות שמגיעים אליי הם לקוחות בסדר, אבל צריך לתכנן את זה, וצריך לידע את הבנק, ולפתוח חשבון, ולפעמים חשבון נאמנות. וכל מקרה יש את הצרכים ואת הנסיבות המיוחדות שלו, אבל צריך סוף מעשה במחשבה תחילה, מה שנקרא, להעלות את הנקודה בפני הלקוחות, לדבר על הדברים. כי אם אנחנו נמצא נכס, נחתום על ההסכם אפילו, כן, התקדמתי פה כבר כמה שלבים, ועכשיו תוך 40 יום צריך להביא את המימון, את הכסף, את ההון העצמי, לא לדבר על משכנתה, עלולים להימצא בבעיה.
זה באמת השאלה, תושב זר שיש לו תעודת, זאת אומרת, דרכון רק בארץ, שרוצה לקבל פה משכנתה על הנכס, יכול לקבל?
כן. כן.
מבנק ישראלי פה?
כן, מבנק ישראלי הוא יוכל לקבל מימון. כמובן שהמימון יהיה מימון מופחת. הוא יהיה סדר גודל של 50%, כמו ישראלי ממוצע שקונה דירה להשקעה, דירה שנייה או שלישית. אבל כן, הבנקים מתמודדים עם אזרחים של מדינות זרות שהם לא ישראלים. כמובן שמעניין אותם לראות שהם זכאים לקנות פה, הרי לא כל אחד זכאי לקנות פה נכס נדלן, אוקיי? אנחנו מכירים את חוק השבות, מכירים פה את הפרקטיקה במדינה.
שתכף אני רוצה לשאול אותך על זה שאלה.
כן, בשמחה. וכן, אני, למשל בדוגמה של הלקוחה שאנחנו עשינו, ליווינו אותה בעסקה המוצלחת שלנו לפני כשנה וחצי, בהחלט היא הגיעה לפה עם דרכון. וגם בעסקאות אחרות, לקוחות שלי מגיעים, רוכשים את הנדלן כתושבים, כאזרחים לא ישראלים, במעלה הדרך חלקם עושים התאזרחות, עושים עלייה, מוציאים תעודת זהות, תעודת עולה, ופה זה גם מכניס אותנו הלאה לשלבים של הרישום, איך עושים את הרישום?
לא, שם, זה, על מה שאמרת עכשיו, תכף יש לזה גם ניואנסים של המיסוי, אבל מה שמאוד היה חשוב לי לשאול, אנחנו רואים היום, הרי מאז שהייתה הרפורמה של מנהל מקרקעי ישראל, וזה ידוע, או רשות מקרקעי ישראל היום, זה ידוע שבעבר הסיבה שהמדינה החכירה נכסים, קרקעות או נכסים, ולא מכרה, הייתה כדי לשמור אצלה את הכוח, שכוחות זרים רעים לא יקנו,
לא השתלטו,
בגלל שכסף לא חסר בעולמות האויבים.
נכון.
ואנחנו היום יודעים שכל מי שהעבירו את הדירה שלו מחכירה לבעלות, יש לו התנאיה של תושבים זרים. איך זה עובד?
אז באמת הרפורמה היא בעצם שינתה את אופן הרישום, באופן בסיסי, מהותי, לא השתנה, כי עדיין המדינה שולטת. איך היא שולטת? כמו שאתה אומר ונכון. אז היום בהרבה חלק גדול מהמקרים, המדינה רושמת את הנכס, את הדירה על שם צחי, אבל נרשמת במקביל גם הערה על הימנעות של זרים, הערה בדבר זרים. אני חושב שזה
זה אוטומט הולך.
זה המינוח וזה הולך אוטומט. זאת אומרת, הטאבו לא יעביר את זה מרפאל לצחי, בלי שתירשם, ההערה הזאת תישאר
לצחי לאורך, אם הוא תושב זר.
גם אם הוא תושב ישראל, וגם אם הוא תושב זר. אוקיי? זאת אומרת, הבנק יראה שאתה תושב זר, אז תדלק לו איזושהי נורה אדומה, אבל הוא יראה צחי, יצחק, וטינסקי, זה נשמע
השאלה
טוב.
השאלה אם בלשכת רישום המקרקעין, אתה יודע, אנשים לא יודעים שבארץ אין טאבו, שטאבו זה רק סלנג,
כן,
מעבר.
כן.
אבל בלשכת רישום המקרקעין עושים בדיקה יתרה, עושים בדיקה מעבר לזה, שזה תושב זר?
האמת היא שאני לא,
אתה יודע, יכולים לקרוא לך פרנסואה.
כן.
ואתה בכלל מוסלמי עוין שאולי שינה את השם שלו בעבר.
כן. האמת היא שממה שאני נתקלתי, היה מקרה אחד נדיר שהייתה שם איזושהי בעיה, מקרה ספציפי, אבל בוא נאמר שברמת הכלל, הם מזהים לפי השמות, אולי יש להם בדיקות גם פנימיות שהם עושים. אבל באופן עקרוני, כשבן אדם קונה דירה ב3 או 4 או 5 מיליון שקלים, גם ב-600 אלף שקלים בלבד, יוצאים מנקודת הנחה שהבן אדם, שאנשים עשו את הבדיקה, שעורכי הדין ידעו את הצדדים, ידעו את הקונה, ובעצם הסבירו שהרכישה אפשרית למי שהוא זכאי מכוח חוק השבות לעשות עלייה. כלומר, במילים קצת פחות מכובסות, הוא יהודי. בסדר? אז בפרקטיקה הדבר הזה עובר. כן, כמו שאמרתי לך, היה לי מקרים ספציפיים באמת, שמות קצת שונים, או אנשים שעשו הליך של גיור, שם כבר הבדיקה היא יותר קפדנית מצד רשויות המדינה, בהחלט.
יפה, אז עכשיו בוא ניקח את המסלול שעובר תושב חוץ, בסדר?
כן.
רוצה לקנות עסקה, מצא פה את הדירה, עושה את הבדיקות עליה, כמו בעצם עושים כולם. יש לו עכשיו את השלב, אנחנו באים ועושים פה, אישור עקרוני, כדי לדעת שבכלל אנחנו יכולים לממן את זה, אלא אם כן אנחנו מביאים כסף משם, או שמממנים את זה משם, אבל פה אנחנו רוצים לשעבד, והוא צריך להתחיל להבין את ההוצאות שיש לו על העסקה. קודם כל, באישור העקרוני, איפה הוא יכול להתקל בקשיים בגלל שהוא תושב זר?
אוקיי, אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו מקדמי, שהוא סופר סופר חשוב בהקשר הזה של במיוחד העולים מצרפת. האופן שבו עושים את העסקה בצרפת לבין מה שקורה פה בארץ, שונה לגמרי. אני יכול להגיד לך ממקור ראשון, עכשיו אבא שלי מוכר דירה בפריז, ואני ממש חווה את זה על בשרי, אני רואה את ההבדל הבסיסי הוא כזה. במדינת ישראל אנחנו עושים עסקה, איך עושים עסקה? אם אני בונה על משכנתא כקונה, מה אני עושה? כמו שאמרת, אני הולך קודם כל לבנק, אני לוקח יועץ משכנתא או לא, אבל אני הולך לבנק.
היום כבר כדאי לקחת.
היום כדאי לגמרי, זה גם מצא שאני תמיד נותן. אבל היועץ משכנתא הולך איתי או לבד, הולך לבנק אחד, שניים, שלום, מביא הצעות. מקבל אישור עקרוני. אם אין לי אישור עקרוני, מכל סיבה שהיא חס וחלילה, אני לא אכנס לעסקה, נכון? אז צחי, בצרפת, הסדר הדברים הוא שונה לגמרי, הוא הפוך. בצרפת, אתה קודם כל חותם על העסקה, קודם כל אתה חותם ומתחייב שאתה קונה במיליון יורו את הדירה, ואז אתה הולך לבנק בשביל לממן את זה.
ואם הבנק לא ייתן
לך? ואם הבנק לא ייתן לך את זה, אז אתה מבטל את ההסכם. בלי פיצוי מוסכם.
זה מקובל,
זאת הנורמה, זה הסטנדרט. זאת אומרת, שאם תושב צרפת, אזרח צרפתי מגיע פה לארץ, הוא לא מקבל את הייעוץ ואת ההכוונה, מה הוא עוד עלול לעשות? וקרו מקרים. הוא עלול קודם כל למצוא את הנכס, מהר מהר לחתום על ההסכם, ואז הוא נכנס לבנק.
בייחוד אם יש לו כאלה שיושבים לו פה ואומרים לו, אם לא תחתום הדירה תלך.
בדיוק. והוא נכנס לבנק ובודקים אותו. לא משנה אם הבנק שלו בצרפת או הבנק שלו פה בירושלים. אומרים לו, תשמע, אתה לא מאושר, אתה מבוגר, יש לך זה, אתה אין לך הכנסות, אני לא יודע מה, יש לך נכסים משועבדים. מה קורה עכשיו? אז הוא אומר, טוב, אין בעיה, אני אבטל את ההסכם, יש לי 3 חודשים, פריוד כזה, שאני יכול לבטל ולחזור אחורה. נכנסות, לא, אדוני, פה אתה במדינת ישראל, חתמת על הסכם, אתה רוצה לחזור אחורה? יש לך עכשיו פנלטי, נכון? 10% בדרך כלל בהסכמים. אז זה דבר ראשון שצריך להבין, והוא סופר סופר חשוב. עכשיו, ברמה של מימון לתושבים זרים, אחרי שעברנו את הנקודה המקדמית הזאת, צריך להבין שבאמת יש, אפשר לקחת מימון גם בחול וגם בארץ, וזה סוג של יתרון. זה סוג של יתרון לתושבים זרים שאין אותו לישראלים. כלומר, צרפתי מפריז, שרוצה לקנות דירה פה בחיפה, לצורך הדוגמה, והוא צריך להביא כסף, אין לו הרבה כסף. אז זה נכון שמצד אחד הוא יכול להביא רק 50% מימון פה, מבנק ישראלי, כי הוא אזרח זר, אבל מצד שני, דווקא זה שהוא אזרח זר, מאפשר לו לקבל גם הלוואה בחול, בצרפת, ולהביא אותו לארץ כהון עצמי. כי בארץ הוא יחשב לו כהון עצמי, הבנק פה לא אכפת לו שהוא מביא את הכסף, מבחינתו זה הון עצמי.
אתה אומר בגדול, פה הבנק סופר לך גם את ההלוואות האחרות שלך, ושם, אם אתה מביא את ההלוואה משם, זה לא נכנס באותו רישום.
זה דבר ראשון, ודבר שני, בצרפת, הסיטואציה שלבן אדם יש נכס, נדלן, והוא משועבד, היא פחות שכיחה. זאת אומרת, פה בארץ, בדרך כלל אנשים יש להם נכסים, וכנגד הנכסים יש להם הלוואות, והנכסים האלה הם כבר דפוסים. הם כבר לא יכולים לשעבד אותם. אבל בצרפת יש לא מעט אנשים שיש להם נכס, או שהם גרים בו, או נכס להשקעה, שהוא פנוי. הוא פנוי להובלות. זאת אומרת, הם יכולים לשעבד אותו, ותמורת השיעבוד הזה לקבל הון שהוא יחשב כהון עצמי. יש פה משהו מעניין, אגב אני עובד עם כמה יועצי משכנתה, שהם יודעים להביא הלוואות גם שם בבנקים בצרפת, וגם עובדים במסלולים פה כמובן בישראל.
לפי מה שאתה אומר, זה מבחינתי הופך להיות חד משמעי, שאתה מטפל בלקוח שהוא תושב זר, אתה חייב להיות בקי גם בנהלים וביכולות שיש לו שם, אצלו במדינת אם שלו, וגם פה. כדי לדעת איך לסדר לו את זה בצורה הטובה ביותר.
חד משמעית. חד משמעית צריך לדעת ברמת המידע, ברמת ה... אתה יודע, ברמת ה... שזה קיים, ואתה צריך לדעת לחבר אותו. אז אם הוא צרפתי, אז יש לו עורכי הדין שם, אבל צריך להאיר לו את העיניים. צריך להגיד לו, דבר עם העורך דין שלך, מה אפשר לעשות עם הנכס, או דבר עם היועץ הפיננסי שלך, איך אפשר לקבל כסף. אבל הדבר הזה אפשרי, ואנשים עושים את זה. כלומר, יש פה קומבינציה של מימון שמגיע משם, ומימון, וזה צריך לדבר אחד עם השני. ואני, כעורך דין, מתכלל את הדברים האלה. יושב עם הלקוח מראש, ומסביר לו. כמו שאני מסביר לו שהוא צריך להשיג יועץ נדלן, מתווך, הוגן, ולא כל מי שעוצר אותו בפינת רחוב, ראוי לו ללכת איתו, אז ככה אני גם צריך להסביר לו לנושא המימון. א', שהוא צריך לקבל אישור עקרוני מלפני, מראש, ולא לתפוס את עצמו בדקה ה-90 אחרי שהוא כבר חתם על ההסכם, ואז שומו שמיים, המצב הוא שונה לגמרי, כמו שהסברתי, אבל כן, צריך להסביר את הדברים האלה מראש.
יפה. אז אם הבנו כבר את הפרינציפ של המימון, בואו נדבר על מיסוי. אנחנו הולכים לקנות דירה ראשונה, אנחנו פטורים עד איזה רמה של כמעט 2 מיליון שקל היום, ומאז יש לנו דרגות, ואנחנו יודעים שעכשיו רוצים להפוך לחוק את ה-8% שלנו.
להוראת קבע, כן.
שאני לא מבין את הטיפשות הזאת, אבל זה לפודקאסט אחר. ואם אנחנו קונים דירה נוספת, אז זה באמת אותם 8%. תושב זר שקונה פה בארץ, איך זה עובד אצלו המיסוי?
אז תושב זר הוא קודם כל במיסוי של 8%.
ואת אין לו את הפטור.
נכון.
הפטור זה נכון. תנאי להיות בן אדם פרטי, תושב ישראל.
אתה צריך להיות בן אדם פרטי ואתה צריך להיות תושב ישראל.
דרך אגב, אם כבר אמרנו את זה, יש הרי הבדל בין אזרח לתושב.
כן.
נכון, אזרח זה מישהו שיש לו אזרחות ישראלית, אבל יכול להיות שהוא לא גר כאן.
נכון.
עכשיו, אז אני מאוד ארצה שאולי גם תסביר את ההבדל, אבל כדי שזה, זה, אולי נפתח רגע את הסוגריים הזה, כדי שיהיה לנו יותר קל.
בשמחה.
אם אני אזרח ישראלי, שיצאתי עכשיו לשליחות, אני לא גר בארץ, או שעזבתי לסתם.
עשית רילוקיישן, או שיצאת להודו לשנה...
סתם בא לי להיות שנה לטייל באלפים.
כן.
מתי אני מפסיק להיות תושב, ומה המשמעות של זה מבחינת מיסוי גם כלפיי?
אוקיי, אז הנקודה הזאת היא סופר חשובה מה שאתה מעלה כאן. ההבדל בין תושבות והאזרחות. לצורכי מיסוי אנחנו מסתכלים בדרך כלל לא על הנושא האזרחות, אלא על נושא התושבות. כי התושבות היא למעשה היום-יום. מה אנחנו עושים, איפה הבן אדם מסתובב, ומה מחבר אותו ולאן מחבר אותו. אז צריך לדעת שהמבחנים שקובעים מה מדינת התושבות של בן אדם לצורכי מס, הם סדרה ארוכה של מבחנים, וזאת רשימה שהיא לא סגורה. ויש על זה כל הזמן פסיקה, והדברים הם דינמיים ומשתנים. אבל יחד עם זאת, אפשר לומר שהתושבות מס, או התושבות בכלל שבן אדם לצורכי מס, היא נגזרת מהמרבית ההקשרים היומיומיים שמחברים את האדם למקום שבו הוא גר. זאת אומרת, הדברים הכי פרקטיים, איפה הוא מחזיק רכב? איפה יש לו מנוי לבריכה? באיזה קהילה הוא משתייך? בבית כנסת, אוקיי? איפה הילדים שלו גרים? איפה החוג החברתי שלו?
אתה רוצה להגיד לי שאם לי יש רכב, אני יצאתי עכשיו לשנה לרילוקיישן, השארתי רכב בחנייה, יש לי את הבית פה.
תלוי איזה רכב, צחי.
רכב, יש לי רכב, לא הזכרתי את הדירה, השארתי את המנוי בבריכה ואני ממשיך לשלם עליו, וישרתי את המנוי בחדר כושר. אני נשאר תושב?
אז כמובן שלא.
ואני ואני גר 8 חודשים או
אז,
שנה.
אז כמובן שלא. כי אני לא אמרתי את הדבר החשוב ביותר, וזה נכון. הדבר החשוב ביותר זה קודם כל מניין הימים.
או.
קודם כל. קודם כל צריך שאתה תהיה במשך יותר משנה, סדר גודל של 184 יום בשנה, אתה צריך להיות במקום אחד פיזית.
ברצף?
לא ברצף. אוקיי? וזה גם לא קלנדרי, זאת אומרת, זה לא מתחיל מהראשון לינואר עד הראשון לינואר, זה נספר כמובן מהתקופה שבה שהיא רלוונטית לעניין. אבל אם בעבר הסתכלו על הנתון הזה כפרמטר יחיד, ופרמטר שהוא קובע, אז היום זה לא הפרמטר היחיד, אוקיי? ובן אדם שעזב את המדינה והוא לא נמצא פה יותר מחצי שנה, לא הסתכלו רק על מניין הימים, אלא גם יחפשו באמת לראות את הדברים שקושרים אותו. יש לי, אני אתן לך דוגמה, בשביל לסבר את האוזן, יש לי לקוחה שקנתה דירה, לפני שנתיים, במודיעין, תושבת אירופה, הגיעה מאירופה, והתוכנית שלה הייתה לעשות עלייה, ותכף נדבר באמת על הנושא של המיסוי, אנחנו מגיעים לזה, ואני אמרתי לה שבשביל לעשות עלייה, זה לא מספיק לבוא לפה ולקבל דרכון ולנופף בתעודת זהות ולהצטלם לפייסבוק שיש תעודת זהות. זה לא מספיק, זה נחמד. אבל באמת לצורכי מס, מה שמעניין את המדינה יותר זה התושבות. והסברתי לה שבשביל התושבות היא צריכה קודם כל לגור פה, להיות פה, יותר מ-184 ימים בשנה. עדיף שזה יהיה בדירה שהיא תקנה, כי זה גם מוכיח, כן? עוד פעם, זה עוד מבחן. זה מראה שהיא קנתה דירה, למה? כי היא רוצה לגור פה. יש לה גם ילדים, במקרה שלה זה היה יותר פשוט, כי יש לה ילדים שפה. אז היא כבר מגיעה לפה, היא כבר בגיל שגם היא חושבת על העתיד, לקראת הנכדים וכולי. אבל אמרתי לה, את תגיעי לפה, אני מבקש ממך בשביל שבאמת יהיה לך מיסוי יותר קל, וכדי שלא יהיו מחלוקות עם רשות המיסים, תעשי מנוי בבריכה. אני המלצתי לה על איזה בריכה ללכת.
תלכי. אתה דואג לבריאות של האנשים.
כן, אתה מבין? אז הכל מתחבר. התושבות, מה שגוזר את חבות המס שלנו, זה התושבות ולא האזרחות, ולכן הדבר הזה הוא חשוב. עכשיו.
אז רגע, אז עכשיו, אם ניכנס רגע למיסוי, אם עכשיו אני אזרח ישראלי, כרגע עזבתי את המדינה לשנה, ואני רוצה לקנות פה דירה בארץ, אני זכאי ליתרונות של המס רכישה לפי הדרגות שאמרתי קודם, או שאני כרגע לא תושב ישראל, אני לא זכאי ואני ב8%.
אז תראה, קודם כל עדיף כמובן לחלקל את הצעדים מראש ולקנות לפני שאתה עושה את המהלך הזה של הרילוקיישן, של העזיבה של הארץ. אני יכול להגיד לך שבעניין מס שבח, אם אני משליך את זה למס שבח, הרי גם במס שבח בן אדם זכאי למכור רק אם הוא תושב ישראל ויש לו פה, ויש לו פה דירה יחידה. ומה שקורה במס שבח זה שבן אדם שהוא לא נמצא עכשיו בארץ והוא רוצה למכור, בן אדם ירד מהארץ, אוקיי? היה לי מקרה כזה עם לקוח שנמצא בגרמניה, רצה למכור את הדירה שלו פה בארץ, אבל מה? הוא לא גר פה.
הוא לא תושב.
הוא לא תושב. אז מה שעשינו שם, וזה עבר, בעצם הוכחנו בתצעיר יחסית פשוט, שמגובה בכמה מסמכים, שאין לו דירה במקום התושבות שלו, בגרמניה, וככה הוא הצליח למכור את הדירה שלו כאן בארץ, בפטור ממס שבח. אז אם אני משליך את זה ממס שבח למס רכישה, ואני רוצה להשאיר את זה בצריך חיון, כי עדיף תמיד לפתוח ולעיין, אז אני חושב שהדבר הזה הוא אפשרי. זאת אומרת, אם אתה קונה פה דירה, ואתה מוכיח שאתה עדיין, אין לך דירה בחול, אבל עוד פעם, אתה צריך להיות קשור למדינה.
אז עכשיו אני אחזור ואני אגיד, אני אקשה יותר ואני אגיד, אני עכשיו עזבתי את הדירה, את המדינה לשנה, נוצרה לי הזדמנות, קניתי פה דירה, חייבו אותי, בגלל שאני לא גר פה, אין לי רכב פה, אין לי מנוי בבריכה, אין לי כלום, וחייבו אותי ב8% מס רכישה, וזה דירתי היחידה, ואני אחרי שנה עושה עלייה חזרה, מטוסי שיבה הביתה. מה קורה אז?
אז יש לך, אתה יכול ליהנות מזיכוי במס, מהחזר מס. זאת אומרת, אם אתה תחזור לארץ ואתה תהיה בעצם תושב חוזר, או שאתה תעשה עלייה, אוקיי, כמו במקרה של הלקוחה שלי, היינוח, אתה בעצם זכאי לקבל החזר מס, יעשו לך את חישוב המס בסופו של דבר לפי דירה יחידה, כי זאת הדירה היחידה שלך, ואתה תושב ישראלי, יש לך חלון הזדמנויות של שנתיים.
שנתיים, צריך להדגיש את זה.
חלון הזדמנויות של שנתיים, כדי לעשות את הצעד הזה, ולקבל את ההקלה במס. חשוב להגיד משהו מאוד מאוד אקטואלי היום, שבגלל המלחמה, המועד הזה העריכו אותו. כמו שהעריכו את המועד שאתה צריך למכור דירה חליפית, בן אדם שיש לו דירה והוא התחייב למכור את ה... והוא קונה דירה חדשה והוא מתחייב למכור אותה תוך 18 חודשים. היום החוק מאפשר להעריך את זה במספר חודשים נוסף בגלל המלחמה. גם בהקשר הזה של תושב זר שעושה עלייה, עד היום היה לו שנתיים מרגע הרכישה עד שהוא באמת עולה ונהיה תושב, כדי לקבל את החישוב המס המוטב הזה של מס רכישה. היום מדובר על פרק זמן ארוך יותר משנתיים. עדיין, להיות עם האצבע על הדופק, וכמובן לראות מה לוח הזמנים לעניין הזה.
זאת אומרת שאם אותה ו' שקנתה דרכנו את הדירה, אם היא קנתה את זה לפני שנה וחצי, יש לה עוד חצי שנה, שאם היא עושה עלייה בתקופה הזאת, היא תקבל את ה-8%, היא הרי שילמה 8%, נכון? היא תקבל את זה חזרה.
בדיוק. היא לא תקבל את כל ה-8%. למה? היא תקבל את ההפרש.
למה?
כי היא תשלם מס רכישה לפי מדרגות
של
דירה יחידה.
הדירה שלה עלתה...
במקרה הזה ספציפית?
לא, במקרה הספציפי...
אוקיי.
הדירה שלה עלתה בדיוק בתקרה.
אוקיי.
הדירה שלה עלתה...
פחות מש... נכון, פחות מ-2 מיליון זה בעצם נכנס...
הייתה בדיוק בתקרה, אז היא כמעט באפס.
אתה צודק, היא תקבל את זה כהחזר.
אבל אתה צודק יותר שאתה אומר לאנשים... אתם יתאימו לכם את זה כאילו זאת העסקה שבאותו, שאם זה דירה ראשונה או אם זה דירה...
ולא רק זה, אלא שהם יקבלו את זה כמובן עם תוספת של ריבית והצמדה. הלקוחה שלי, כמו שאמרתי, שעשתה עלייה ממש לפני מספר חודשים, אישרו לה את ההחזר מס, וההחזר מס הוא ההחזר המקורי, הקרן, פלוס הצמדה וריבית. זה משמעותי. זה ריבית 4% שנתית, אז זה יפה.
עכשיו... שאנחנו רושמים את הדירה, אנחנו רושמים אותה, בעצם הדירה נרשמת לפי דרכון, נכון?
כן, כן. אז הדירה באמת...
אין בזה שום בעיה?
הדירה נרשמת לפי אמצעי הזיהוי של הבן אדם שיש לו באותה עת. אם יבוא אליי בן אדם שכבר עשה עלייה, כבר הוציא תעודת זהות, יש לו אזרחות ישראלית, יש לו דרכון ישראלי אפילו, אבל מה? הוא עדיין לא תושב. לא פשוט לעשות את הצעד הזה, נכון? הרבה אנשים באמת עושים... קודם כל את האקט של האזרחות, וממשיכים עדיין להיות על הקו, או להמשיך לעבוד, והמשפחה עדיין נמצאת בפריז, ועדיין נוסעים. אבל אחרי זה, אחרי מספר חודשים או מספר שנים, הם גם משלימים את הסטפ השני של ההחלטה שלהם, ומגיעים ארצה. אז אני אומר להם, חבר'ה, עדיף להירשם כתעודות זהות. למה? קודם כל, אתם ישראלים, ובישראל הזיהוי הוא נעשה לפי תעודת זהות, ולא לפי דרכון. דבר שני, הדרכונים... הם תמיד מתחלפים, נכון? מספרי הדרכון שלנו יש להם תוקף. עכשיו, מה יקרה? בן אדם שקנה דירה ונרשם עם הדרכון שלו היום, המספר הדרכון שלו הוא 1, 2, 3. אבל בעוד 5 שנים, כשהוא יבוא למכור את הדירה, אז הוא יחזיק בדרכון שהמספר שלו בכלל 4, 5, 6. וזה יעכב את המחירה, כי אנחנו נצטרך להוכיח לקונה, שמדובר על אותו אדם, נצטרך לעשות איזשהו הליך, יחסית פשוט, אבל עדיין הליך מטאבו שלוקח מספר שבועות, במקרה הטוב, כדי לעשות את העדכון זיהוי. ולכן אני אומר ללקוחות, אם יש לכם היום דרכון, אתם לא, אין לכם עדיין תעודת זהות, תירשמו עם דרכון בלגי, עם דרכון צרפתי, מה שיש לכם. הכל בסדר, העסקה קשרה למאדרין, והזכויות שלכם רשומות ובטוחות לחלוטין. אבל ביום שיהיה לכם תעודת זהות, תשדרגו את המעמד שלכם.
תקשיב, אנחנו לקראת סיום, ואני, יש עוד נושא שאני רוצה לדבר עליו, וזה הנושא של ההתקשרות החוזית עם הסוחר. וכאן אני רוצה לדבר על זה משני אספקטים. פעם אחת שהסוחר הוא תושב, הוא לא דובר שפה, אני לא מדבר על תושב כרגע, אני לא מדבר
כן.
שפה. ופעם שנייה זה שהמזכיר לא דובר שפה. באיזה שפה אנחנו עושים את החוזה של השכירות?
אם הנכס נמצא בארץ, ועל זה אנחנו מדברים, ראוי שההסכם יהיה בעברית. לא מהסיבה שאם זה יגיע לבית משפט שיהיה יותר פרקטי, כי אנחנו אופטימיים, אנחנו לא רוצים להגיע לבית משפט, נכון? אבל הנכס בארץ, אחד מהם, או הסוחר או המזכיר, הוא ישראלי בדרך כלל, אז ראוי לעשות את זה בעברית. מה שכן, אני אומר ללקוחות לפעמים, אין בעיה, יש לנו הסכם, סיכמתי לכם אותו, אתם מבינים אותו, אתם רוצים, אני אתרגם לכם אותו. אני אשלח אותו לתרגום מקצועי, שתבינו על מה אתם חותמים ואיפה אתם עומדים. אבל ההסכם עצמו, כדאי שהוא יהיה בעברית, גם החידוש של ההסכם, גם הבטוחות כמובן, אוקיי, אם זה ערבות בנקאית או שזה שטר חוב, הכל נעשה בעברית. בשביל לתווך את זה ללקוחות, זאת אומרת, כדי להוריד את זה לשפה שלהם, להביא להם את זה לידיעה ברורה, אז אין בעיה, אפשר לתרגם את זה בעל פה, אפשר לתרגם את זה בכתב. יש כל מיני דרכים שאפשר לעשות את זה, אבל ההסכם עצמו, המסמכים ראוי שהם יהיו בצרפתית.
אז אני רוצה לשאול אותך מה שאני, חוות דעת על מה שאני עושה.
כן.
אתה, אנחנו מזכירים פה הרבה דירות למשפחות רוסיות, או תושבים אחרים, אבל בעיקר, אתה יודע, פה זה בעיקר עם הרוסית.
כן.
ואנחנו לא מעט הזכרנו גם לעולים חדשים ולאנשים שאין להם את השפה, גם לא יודעים. ואני נוהג להגיד לסוחר שבא לחתום איתי, תביא איתך מישהו, דובר שפה שלך, שיבוא עם תעודת זהות. אני מבקש מהאדם שהוא הביא, שיסביר את החוזה ויקריא את החוזה לסוחר, ומחתים אותו שהוא תרגם לו את העסקה, כדי שהוא לא יגיד שהוא לא הבין על מה הוא חותם. האם זה מספיק?
זה מספיק. זה הרבה יותר ממספיק. זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות. זאת אומרת, אפשר היה להסתפק ב, אתה יודע, בהתרשמות בעל פה שהבן אדם מבין, ובתרשומת קטנה שלך שהוא מבין, שהסברת לו, אבל הדבר הטוב ביותר, זה כמו שאמרתי, זה קודם כל לעשות לו איזשהו סיכום של ההסכם, של הנקודות החשובות ביותר, וגם להביא בן אדם שהוא סוג של תורגמן, מתורגמן, שדובר את שתי השפות, והוא מסביר לו, ממש, on the spot, מסביר לו את מה העסקה, מה הדברים החשובים ביותר, מה ההתחייבויות שלו, מה ההצערות שלו, מה מצופה ממנו, למה הוא זכאי וכדומה, שהוא יחתום, שהוא הבין את זה, וכולם פה שקטים בסיפור הזה.
אני רוצה להבהיר כאן שהסיבה שאני אומר לא להביא, ולא שאני מביא, אני לא רוצה להשאיר, ועוד פעם, תקן אותי אם אני טועה, אני לא רוצה להשאיר פתח לסוחר, לא רוצה להשאיר לו פתח שהוא יגיד, הוא אמר, הוא איש שלו, והוא אולי לא אמר לי את המידע נכון, ולך תוכיח את זה.
נכון.
לך תוכיח, הרי לא יודעים מה הוא אמר, זה לא חוזה מתורגם, רק הוא יקריא לו את זה. במקרה שלו, אתה בחרת את הבן אדם, הוא יקריא לך את זה, הוא מטעמך, הוא וידע לך את הזה, חתם, תעודת זהות, אני מצלם את התעודת זהות שאני יודע מי הוא, תורגם על ידי, וזו הסיבה שאני עושה את זה, ואני רוצה...
אז זה חשוב מאוד, רק אני אגיד לך, זה מאוד חשוב, וזה לא טריוויאלי בעיניי לשמוע שאתה עושה את זה, כי זה לא סטנדרט, זה חובה, אבל אני אגיד לך, בפרקטיקה זה לא תמיד ככה.
אחד הדברים, שדרך אגב, זה גם שאנחנו חותמים עם אוכלוסיות חלשות, אנשים שהם לא מספיק מבינים והכל, אנשים שיש להם בעיות, אנחנו דואגים שמישהו יבוא איתם, ושזה לא יהיה דבר שלא יגידו בחיים, אנחנו לא ידענו על מה אנחנו חותמים. ואני רוצה ככה שנסכם, אתה יודע, אתה לא תאמין, אנחנו כבר אחרי הזמן.
וואו, הזמן רץ כשנהנים.
כן, אז אני רוצה שתסכם ככה את כל מה שדיברנו פה, ורק נגענו בזה, זה רק ההתחלה. תסכם את זה אולי בצורה של איזה שני טיפים או משהו, לתושב הזר, או למי שמוכר לתושב זר?
טוב, אז אני אגיד ככה, קודם כל, ברמה הכללית, אני עוד פעם אגיד, עסקת נדלן היא ביג דיל, היא ביג דיל בשביל כל אחד. אז כשזה נעשה עם מישהו שהוא לא דובר את השפה, והוא לא דובר את המנטליות, על אחת כמה וכמה. אז צריך להיות זהיר, וזה נאמר משני הצדדים, גם כשבן אדם מוכר, גם כשבן אדם קונה, וגם כשיש באמת בעסקה בצד השני מוכר ישראלי ומוכר לצרפתי, תפתח את העיניים, תהיה יותר רגיש לסוגיות, זה גם ישרת אותך בסופו של דבר, גם ישרת גם את המוכר. כי מה יעזור לו לחתום על הסכם שהקונה לא בדיוק הבין את הדברים ולא קיבל את ההצערות אוקיי, אז זה מחייב פה, מחייב הרבה יותר להיות, לעשות את הבדיקות בצורה קפדנית ולעומק. אני אגיד שני טיפים שעמדתי עליהם פה בקצרה, ונגיד אותם עוד פעם לסיכום. אחד זה העניין הכספי, בסדר? צריך דבר ראשון לראות שבן אדם שקונה דירה, והוא תושב זר, הוא קונה דירה פה בישראל, יש לו את הכסף, הוא בן אדם נזיל, הוא בן אדם עמיד, ויש לו את ההכנסות, והכל טוב. אבל אני, כעורך דין, חייב להאיר לו את העיניים ולהגיד לו, זה משהו אחד שיש לך נכסים בחול, וזה משהו אחר שאתה צריך לדעת להביא את הכסף עד המועד של התשלום השני, עד המועד של התשלום השלישי. ואם אני, ואני חוזר לנקודה הזאת, כי היא חשובה בעיניי סופר סופר, הנושא של המימון, צריך ללכת לבנק לפני, ולא להקשיב ללקוח שאומר לך, לא, 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 הכל בסדר, נלך לבנק אחרי זה. לא, אדוני, בישראל הסיסטם הוא לגמרי הפוך. קודם כל מקבלים את האישור העקרוני, רק אחרי זה ניגשים לעסקה. הטיפ השני שאני אגיד, זה בנושא של מס רכישה, בהחלט מדובר פה היום, כמו שהזכרת, 8%, מדובר פה במאות אלפי שקלים. צריך להגיד את זה ללקוחות, הלקוחות צריכים להבין את המשמעות. אם בן אדם חושב לעשות עלייה, יכול להיות מאוד קריטי אם הוא עושה את העלייה 24 חודש אחרי שהוא קנה את הדירה, או שהוא יעשה את זה 36 חודשים אחר כך, כי לא היית מספיק ברור, כי לא אמרת לו, כי לא התקנת אותו על איזושהי הוראת שעה, והרי אנחנו, הממשלה שלנו היא אלופה, נכון? בלתקן פתאום איזו תקנה שתצמצם את זה כדי לעודד, או כדי לקרר את השוק, או כדי לחמם את השוק, אז חייבים להגיד את הדבר ללקוח, כי אם לא, זה יכול להעלות לו עשרות אלפי יורו. והישראלים מכירים את זה יותר, כי ישראלים תמיד מכירים את הנושא של מס רכישה, אבל כל מה שקשור לתושבים זרים, שפה אחרת, מנטליות אחרת, חייבים לדברר להם את הדברים בצורה ברורה, מלכתחילה, וזה שווה המון המון.
רפאי ליבסקר יקרי, עורך הדין והנוטריון.
והבן אדם.
כן, אתה כועס עליי שאני קורא לך עורך דין ליבסקר, ושאתה קודם כל בן אדם.
משתדל.
ממש, ממש תודה. אני למדתי המון. כמה שידעתי, חשבתי שאני יודע, הנה למדתי עוד דברים. ואם אני למדתי, אחרים למדו בטוח. אז תודה רבה. תמשיך לעשות את העבודה שלך בנאמנות וביכולת שלך ובידע ובאישיות המיוחדת שלך. תמשיך לשמור על הלקוחות שבאים פה לארץ.
אני מודה לך מאוד. קודם כל, אני גם למדתי, כי קודם כל, אתה יודע, השאלות הן מחדדות, וההיכרות שלי איתך היא באמת סוג של בית ספר מתמשך. כל הפודקאסטים וכל הפרקים, תמיד ענייני, תמיד רלוונטי, תמיד גם לפי האקטואליה.
עכשיו אתה כבר חלק מהזה?
אז כן, זכיתי לגמרי.
הזכייה הדדית, תודה רבה.
תודה, צחי.